שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. בפרק ראיינתי את דנה יוסקוביץ'. דני היא המנהלת של החווה הקהילתית שנמצאת במרחב מסביב לספריית בערי בעיר העתיקה בבאר שבע. אז היה מאוד מעניין לשמוע על הפעילות הקהילתית והחקלאית שנעשית בתוך העיר, ממש שילוב לא מובן מאליו, ולדנה היה הרבה מה לספר לגבי זה. אציין שאני ודנה שנינו בתוכנית יזמים של הסוכנות היהודית, אז תודה על הסוכנות, על המלגה ועל הקידום של היוזמות שלנו. ודבר אחרון, הפודקאסט הזה הוא הפודקאסט של קהילת מדרום תיפתח הטובה. אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק, חפשו מדרום תיפתח הטובה, ובואו נקדם ביחד יזמות חברתית בדרום. אז היה אחלה פרק, אני נהדתי, אני בטוח שגם אתם תהנו, ושיהיה לכם סבבה. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. נמצאת איתי היום דנה יוסקוביץ'. דנה היא המנכ"לית של עמותת שבועת האדמה, שמנהלת חווה חקלאית בשטח של ספריית בערי, משהו כזה. אולי תסביר לנו דנה, קודם כל בוקר טוב.
בוקר אור.
וואי, איך נכנסתי לכניסה והתחלתי עם שאלות. קודם כל בוקר טוב, כיף שאת איתנו.
כיף להיות.
רציתי לשאול, מה זה חווה קהילתית?
אז חוות בערי, החווה שלנו נמצאת פה בעיר העתיקה ונמצאת בחצר של הספרייה העירונית. יש לנו שטח של 2 דונם שאנחנו מגדלים בו ירקות וצמחי תבלין ועצים, והמטרה שלו להיות איזשהו מרכז קהילתי פתוח שגם מקדם נושאים של מודעות סביבתית, גם מלמד על חקלאות בת קיימה ומראה שיטות לגידול חקלאי בתוך העיר.
כן, זה נשמע נושא מעניין. גידול חקלאי בתוך העיר, ממש מחוץ לתפיסה שלנו, כאילו יש עיר שגרים בה ויש שטחים חקלאיים לגידולים.
אז זה יכול להשתלב, זה הכיף.
אוקיי, איך זה התחיל? מי הביא את הרעיון הזה?
אז העמותה קיימת כבר 12 שנים, והיא התחילה ממרכז קליטה שנמצא, מרכז קליטה קלישר, מרכז קליטה לעולים מאתיופיה, והתחיל בתור איזושהי גינה של גידולים מסורתיים, של יוצאי אתיופיה. העמותה עברה המון גלגולים מאז, יער מאכל, חווה גדולה יותר, כל מיני פרויקטים, ועכשיו העמותה מתרכזת בפרויקט הזה של חוות בערי.
אוקיי. אז עדיין, נדבר יחסית לגלגול הנוכחי, שעכשיו זה חווה שבעצם מייצרת חקלאות בתוך העיר. זה מן הסתם רעיון ש... עם כל הדיבור היום על אקלים ועל מודעות סביבתית ואקולוגיה וזה, זה רעיון שבטח קיים בעולם באופן כללי ומישהו הביא אותו לפה, אני מאמר נכון?
כן, זה רעיון שקיים בעולם. בישראל זה משהו שבקושי אפשר לראות, בטח שלא בדרום. בבאר שבע זאת הייתה פעם ראשונה שהציעו איזשהו מודל כזה של גידול חקלאי בתוך העיר. גם בבאר שבע וגם בעוד הרבה ערים יש המון שטחים פתוחים שהם לא מנוצלים. זה יכול להיות שטח סתם של שטח שיש בו פסולת בנייה, זה יכול להיות שטח כמו שטח שאנחנו נמצאים בו, שזה שטח של מינהל החינוך, וזה משהו שהוא של איזשהו מוסד. שטחים שאפשר לגדל בהם כמויות אדירות של ירקות ואוכל, ופשוט צריך להוריד את הכפפה ולהרים את הכפפה. מורידים או מרימים את הכפפה?
מרימים את הכפפה. מרימים אותה. אתם הרמתם את הכפפה, מעולה. ורציתי אז לשאול, כמה תוצרת יוצא לכם? אתם מוכרים אותה בסוף? מה עושים עם התוצרת?
זו שאלה ממש טובה. כרגע אנחנו לא מוכרים את התוצרת, קשה לי להגיד לך בדיוק כמה יוצא. האמת שאתמול שתלנו כמות היסטריות של קרוב ועירית, אתה גר ממש קרוב, אז אם בא לך לבוא נשנש את המוזמן.
Okay.
אבל יש כמות יחסית גדולה של תוצרת, יש לנו 2 דונם ו-19 הרוגות יחסית גדולות, אז... אם אנחנו מצליחים להגיע לשתילות וזריות במועדים הנכונים, אז יש באמת לא מעט אוכל. כרגע התוצרת שלנו הולכת למתנדבים, כל מי שבא לימי עבודה, אנחנו עושים פעם בשבוע יום עבודה קהילתי, כזה שמי שרוצה פשוט מגיע, עובד איתנו, ויוצא בסוף היום עם סל של תוצרת החווה.
רגע, אני חייב לשאול, מתי זה מתקיים?
יום רביעי, שעות בינתיים 3-6. אולי נפתח עוד יום שישי אחד, כי הרבה אנשים עובדים התרעמו, ש...
אז זה אומר, מי שרוצה להגיע, פשוט להגיע. יום רביעי בין 3-6 לספרייה העירונית בערי, חפשו בווייז גוגל, אתם תגיעו, ותראו שם עוד אנשים. וואי, זה נשמע ממש מגניב ופשוט. ועכשיו מעניין אותי החיבור הזה בין אנשים שמגיעים, כמו שתיארנו, מתנדבים, מגיעים בימי רביעי, וזה שאני מבין שהחברה רוצה להיות מקצועית, לגדל בצורה טובה. זה באמת עובד שמגיעים פעם בשבוע, מתנדבים באופן אולי אקראי, ומצליחים לגדל ולייצר תוצרת טובה?
זאת שאלה ממש טובה, שגם אנחנו בדיוק אתמול שאלנו את עצמנו את השאלה הזאת. מאחורי הקלעים קורים עוד דברים. זאת אומרת, הפעם בשבוע הזאת, זה הפעם בשבוע שפתוחה לקהל, ויש עוד הרבה עבודה מאחורי הקלעים. לשטח כזה זה משהו שיכול לעבוד בסדר גודל כזה, כשבעונות הנכונות נותנים את הפוש הנכון. נגיד עכשיו זו עונה, אנחנו ממש תכף נכנסים לחורף, חייבים כמה שיותר מהר להספיק, לזרוע, לשתול, אז נגיד עכשיו צריך יותר עבודה, אבל יש עונות שאתה פשוט נותן לדברים לקרות, ובמיוחד בשיטת גידול טבעית, שלא מתערבים יותר מדי על הצמחים, ופשוט נותנים לטבע לעשות את שלו, אז אין כל כך הרבה עבודה כמו שמדמיינים.
אוקיי, נשמע מעניין, ובאמת זה... את רואה את זה שבאופן קבוע, אנשים מגיעים ביום רביעי ויוצאים עם תבועה, עם מה לקחת הביתה, זה תמיד ככה?
אז האמת שחוות ברי קיימת כבר שנתיים, ופתחנו אותה בצורה הזאת לקהילה רק בחצי שנה האחרונה, ולכן כל התהליך הזה הוא יחסית חדש. אז עכשיו נגיד, יש לנו פחות תוצרת, אז המתנדבים יוצאים עם צמחי תבלין ועם הרבה תודות, ועוד כמה חודשים הם יצאו עם יותר תוצרת. אבל זה משתנה, יש אנשים שבאים יחסית באופן קבוע, יש אנשים שבאים פעם אחת ולא חוזרים.
לא, כשאני חושב על זה, צמחי תבלין מן הסתם הם די זמינים, לא? זה צמחים שהם די רב עונתיים ו...
נכון.
אז אפשר להיות רגועים.
כן.
קודם כל, אני מאמין שמי שמגיע פשוט נהנה, שזו חוויה מעניינת, אחרי שאנחנו חיים בחיים כל כך עירוניים וכל כך של בטון, אז קצת אדמה וצמחים. ואם אתה יוצא אחרי זה עם ננה לטה, זה נשמע לי בכלל מגניב, או קצת טיבול המרק. אז אני רוצה קצת עכשיו להגיע לזווית אחרת, של בעצם איך את התחברת את זה ברמה האישית, מאיפה הכל התחיל אצלך?
הכל התחיל אצלי, אני התחיל מהיחיד גלגלתי לעמותה. לפני שנתיים אני הגעתי בתור מלגאית לעמותה, עשיתי איזושהי התמחות, שהייתי סוג של קולבויניק, עבדתי 8 שעות בשבוע בעמותה, בכל מיני תפקידים. וממש נדלקתי גם על הרעיון וגם על, איך שדברים נעשים, עם הרבה חשיבה מאחורי הגידולים והרבה ראייה מאוד הוליסטית של כל הדבר הזה של מה זה חקלאות בתוך עיר. אז מאוד מאוד התחברתי לפרויקט. שנה שעברה עבדתי כזה סוג של פרילנס בחווה, פשוט העברתי איזושהי פעילות לילדים שהתחלתי בשנה לפני זה בתור מלגאית. ושנה שעברה המנהל של העמותה בסביבות אמצע שנה החליט שהוא עוזב.
אני רוצה לעצור אותך שנייה, לפני שאנחנו נכנסים פה לדרמה. איך הגעת למלגה?
איך הגעתי למלגה? נכנסתי למייל שלי. קיבלתי קול קורא מאוניברסיטת בן גוריון. הגשתי את עצמי. וזהו, ככה הגעתי. זה מלגה של שתיל, שקוראים לה עברת.
זאת אומרת, הגעת סתם בתור סטודנטית שמחפשת להתנדב. בשלב הזה לא היית בעניין הזה של גידול חקלאי בעיר, או כל הדברים האלה. הגעת למלגה ונדלקת, את אומרת.
נכון, אני הייתי סטודנטית לביולוגיה, והייתי במגמה של אקולוגיה וסביבה, אז זה כן דיבר אליי, כל הנושא הזה, אבל המלגה היא בכלל של מחוג לפוליטיקה וממשל, זה היה משהו בכלל של מעורבות חברתית, אני לא ידעתי לא על קיומה של שבועת האדמה ולא על החווה העירונית. זה מאוד עניין אותי ברמה הרעיונית, אבל לא היה לי ניסיון בזה, וגם לא שאיפה להגיע ספציפית למקום הזה. כן. הגעתי למלגה, ואיכשהו התגלגלתי ספציפית למקום הזה, וזה היה ממש, ממש חיבור טוב.
איזה כיף שדברים כאלה קורים.
לפעמים
אז
זה קורה.
אז אני חוזר לסיפור שלנו. אז נכנסת למלגה, ראית בפנים, ואז התחלת להגיד שהמנכ״ל עזב, משהו כזה.
נכון, אז שנה אחרי זה שכבר לא הייתי מלגאית, אבל הייתי מעורבת כזה בסוג של חצי כוח, אז המנכ״ל החליט שהוא עוזב, וזה היה נקודה מאוד קריטית בזמן של העמותה, השאלה הייתה ממשיכים או לא ממשיכים. ואני ביחד עם הוועד מנהל של העמותה ועוד כמה מתנדבים, החלטנו שיאללה, מרימים את זה, עושים איזה שינוי כיוון קטן של החווה, מנסים לגייס כספים, מנסים לגייס עוד אנשים, ומרימים את זה, כי אני הייתי מאוד מאוד מחוברת למקום הזה, וגם עוד הרבה אנשים, ולא רצינו לראות את הפרויקט הזה נופל, והיה לנו עוד הרבה חלומות לזה. אז ככה זה התגלגל, לפני חודשיים מוניתי רשמית להיות המנכ"לית של העמותה.
מזל טוב.
תודה, מזל תודה טוב. רבה.
וזה נשמע שלקחת על עצמך, הרמת את הכפפה בענק, כאילו, עמותה, אם אני מתאר לעצמי, אז עמותה שהמנכ"ל שלה עוזב, עוברת כזאת טלטלה, יש שם הרבה עבודה. זה אולי אפילו קצת יותר קשה מאשר להתחיל מאפס, אולי זה קצת להתחיל ממינוס. תקני אותי אם אני טועה.
אז אני אתקן אותך, זה הרבה יותר קל. יש הרבה דברים שהם כן קשים, אבל אני קיבלתי ירושה מדהימה, אני קיבלתי שטח של שני דונם, שאני לא משלמת עליו חשמל, מים ארנונה, עם קרקע שעברה שיקום מטורף, ומערכת אקולוגית מדהימה של חרקים וציפורים שמגיעים לחווה, שזה, אני לא יכולה לתאר לך כמה זה חשוב, בשטח עירוני עזוב, שלא היה בו כלום קודם, ואני...
קצת אנחנו זולגים הצידה, אבל זה באמת זרק פה משהו מעניין, כאילו, החיבור הזה בין שטח שאת לוקחת אותו בעיר, בלי קשר לכלום, ופתאום את דברת על חרקים וצמחייה, מה... את יכולה להסביר על זה קצת? לא יודע, לתאר מה קורה שם?
כן, אז בגלל שהגידולים שאנחנו מגדלים את הירקות בשיטות טבעיות ויש חשיבה מאוד על התכנון של המרחב, אז המרחב מושך אליו המון 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 חיות, חיות טובות ונהדרות. מלשתול צמחי תבלין בקצה של כל ארוגה, לשים את העצים הנכונים, לעשות בריכה אקולוגית שמושכת חרקים, זה בעצם איזשהו תכנון כולל שגורם למערכת להיות כמה שיותר יציבה וגם זה גורם לנו להיות צריכים להשתמש, לא שאנחנו היינו משתמשים בריסוסים ושנים כימיים למיניהם, אבל זה יוצר איזשהו מצב שבהם גם המזיקים, יש להם את הטורפים הטבעיים שלהם, והירקות יכולים פשוט לגדול יחסית בטוב, בלי שנצטרך להפריע להם. אז כל המערכת הזאת היא בעצם באה בשביל שנוכל לגדל את הירקות שלנו בשיטות כמה שיותר טבעיות. זאת אומרת, אם היית פשוט עושה ערוגה בגינה שלך רק של גידול אחד, ובלי שום חשיבה מעבר, יכול להיות שיהיו לך הרבה יותר מזיקים, והרבה יותר קשה לגדל את הירקות, והיית נתקל בהרבה יותר קשיים. והחשיבה הכללית הזאת גורמת לזה שזה מרימה לירקות.
אם אני מבין נכון, זה אקולוגיה. זה בדיוק חשיבה אקולוגית שרואה את כל המערכת, את כל החיבור של ה... חרקים, יצורים, לא יודע, יש את...
אנשים.
אנשים, נכון. גם אנחנו חיים פה על הפלנטה הזאת.
כן.
אז אני מבין שאת אומרת שיחסית השטח כבר היה מוכן.
כן.
לקדם את הפרויקט הזה.
השטח היה מדהים. יש חממה ויש טפטפות ויש כל כך הרבה דברים, ויש לנו חשמל שהעירייה שמה לנו וצילייה, וזה לקבל מיזם בשלב שהוא כבר... קצת בשל, זאת אומרת, מקום שאתה יכול להביא אליו אנשים, קבוצות, זה ממש לא מובן מאליו. להתחיל דבר כזה מאפס, זה קשה, זה תהליך, זה אני לא יודעת אם הייתי לוקחת את זה. זאת אומרת, אני לא הייתי במקום בחיים שאני הייתי מתחילה משהו כזה מאפס, אבל כן הייתי במקום שבו אני יכולה להתחיל אותו מאיפשהו, מכמה צעדים קדימה.
יפה. אז בעצם מה היה הצעדים הבאים שלך? נכנס, מה היה המצב? הגינה הייתה מוכנה, מה כן היה חסר?
חווה זה משהו שצריך לטפל כל הזמן, כל עונה מחדש, לשתול ולעשות, זה משהו שהוא תמיד נמצא. הרבה בירוקרטיה שהיה צריך לעשות, גם אני הייתי צריכה להבין מי נגד מי ומה קורה, וגם להחליט לאן אנחנו לוקחים את החווה. זאת אומרת, העמותה פעלה על פי מודל כלכלי שמסתמך גם על הכנסות מהירקות וגם על סיורים, סדנאות. אז בעצם החלטנו שאנחנו שמים בצד את המחירה של הירקות ושינינו את המודל הכלכלי ככה שבשאיפה העמותה תסתמך על הכנסות עצמיות. אז היום זה אחד הדברים העיקריים שאני עובדת עליו. לנסות לייצר כמה שיותר הכנסה עצמית לעמותה ולהסתמך כמה שפחות על פילנטרופיה. אז כמו שאתה יכול לדמיין לעצמך, זה תהליך ארוך.
מאיפה יהיה הכנסה עצמית לחווה?
אז אנחנו מוכרים, אני אומרת מוכרים, כי זה בסוף מוכרים הרבה ידע, וזה משהו שאתה יכול לתת אותו בחוגים, בקורסים, בסדנאות, בנושאים של חקלאות, בנושאים של דרך חיים מקיימת. זה משהו שהוא אפשרי, פשוט צריך לעשות אותו נכון.
זאת אומרת, במקביל לזה שהחווה פועלת ו... מייצרת ומפעילה את כל המקום המדהים הזה, צריך באמת ללכת לבקר שם, אני מודה. היום יום חמישי, אז זה כבר לא יקרה היום.
שבוע הבא.
כן, צריך לרשום את זה ביומן. בכל אופן, חוץ מהפעילות, המעשית בשטח, אז אני מבין שאתם מזמינים קבוצות, נותנים הרצאות ודברים כאלה, ואפשר להזמין. מי בעצם הקהל יד שלכם? מי מקבל את התוכן?
אז מבחינת הפעילות השבועית, יש לנו 3 קבוצות של ילדים והורים שמגיעים, כל קבוצה מגיעה פעם בשבוע, אז זה משהו אחד. וחוץ מזה, זה כמו חוג לילדים, חוג טבע, שכל פעם הם עושים משהו אחר, לומדים, ממש באמת משהו מקסים. הדבר קצת יותר רווחי, וגם קצת בסדר גודל יותר גדול, זה עניין של קורסים וסדנאות, שאנחנו נמצאים בפיתוח של זה ממש עכשיו. סדנאות זה לקבוצות מכל הסוגים, זה יכול להיות סדנאות לילדים, למבוגרים, לוועדי עובדים, לאנשים שמחפשים איזשהו יום כיף, וזה סדנאות שיכולות להיות בנושא של חקלאות, בנושא של אפס פסולת. יש לנו ממש ליין חדש של סדנאות, יהיה לנו גם סדנת ליקוט בחורף, אז קבוצה שרוצה ככה להגיע, מוזמנים באהבה.
זה כבר מוכן בעצם?
כן.
ויצא לכם גם להעביר, או שכרגע זה בשלב של השיווק?
יקרה ממש בקרוב, אני חושבת שעוד שבועיים הקבוצה הראשונה תגיע אלינו. לעמותה יש היסטוריה מאוד ארוכה של סדנאות וקורסים שעברו. אז היסטוריה יש, וזה משהו שמסתמך על הרבה דברים שהיו בעבר. היה עכשיו איזו הפוגה של חצי שנה שלא היה דברים, אבל...
חוזרים בכל הכוח.
כן, ממש בכל הכוח.
יפה מאוד. אז אני אשמח... חוויה אישית שלך, כאילו, מה נגיד איזשהו סיפור שהיה בחווה שאת ממש זוכרת וככה חיבר אותך למקום? יש משהו כזה?
משהו שחיבר אותי למקום?
לא, סתם סיפור, לא צריך להגזים, זה היה מילה קצת מפוצצת, אבל כאילו שפעילות או אולי המתנדב שהיה לו הוקרת תודה מיוחדת, לא יודע.
האמת שמשהו שחיבר אותי זה מאוד... אני, שנה שעברה, כמו שאמרתי, אני לא הייתי כל כך פעילה בחווה, אני רק הייתי מעבירה פעם בשבוע איזשהו חוג לילדים, ויום אחד אחת האימהות באה, ניגשה אליי ואמרה לי, תגידי, מה את אומרת לעשות חוג בשעות של הבוקר לקבוצה של הורים שעושים חינוך ביתי, ונמצאים עם הילדים שלהם בבוקר, בבית, מה את אומרת, בוא ננסה לגייס כמה אנשים ולפתוח אולי איזו קבוצה כזאת. אמרה שהיא חושבת שתהיה ענות. והתחלנו להתגלגל עם זה ביחד, וזה התפתח, פתחנו חוג שהיה ממש מוצלח, ועכשיו שנה פתחתי כבר סבב שני ועוד קבוצה, וזה היה משהו שמאוד חיבר אותי, בגלל שזה היה איזשהו משהו שבא מהשטח, זה לא משהו שרעיון שאני חשבתי עליו, ופשוט השלחתי אותו על האנשים, אלא מישהי שבא ואמרה לי, יש לי רעיון, יש צורך, בואי נעשה את זה ביחד, והיצירה הזאת ביחד יצרה משהו מאוד מאוד טוב, ולי מאוד הבהירה מה הדרך. ואיך דברים צריכים לעשות, ומאוד חיבר אותי גם לעוד אנשים מדהימים ומקסימים, שאני כל כך נהנית להגיע כל שבוע ולפגוש אותם, וגם עשה לי שינוי בחשיבה קצת לגבי איך יוזמה כזאת צריכה להתחיל.
וואי, איזה כיף. באמת זה מחבר אותי לשאלה, אז דיברנו על זה שיש פה חווה עם חקלאות ואקולוגיה שצריכה לפעול באופן הטוב ביותר מבחינת השטח, מבחינת לגדל את הירקות. מצד שני יש פעילויות. ובאמת, איך החיבור הזה בין האנשים לבין המקום? מן הסתם נוצרת איזושהי קהילה, איזושהי חוויה מיוחדת. את יכולה לשתף אותנו איך זה נראה פחות או יותר?
אתה יכול לדייק אותי רגע? את השאלה?
כאילו, החוויה של מישהו שבא, או החוויה שלך שאת מסתכלת על זה, אבל החוויה האנושית שקורית שם, החוויה של לבוא מהבית שלי לרדת במעלית, לנסוע ברכב וכולי, לעצור ברמזור ולהמשיך הלאה, ואז פתאום אני מגיע כזה למרחב עם ירקות, עצים, חרקים, בריכה, תפתחות, כאילו זה נשמע חוויה מיוחדת.
כן, כשמתווכים אותה נכון זה חוויה מאוד מיוחדת. אני חושבת שאחת המטרות שלי בתור בן אדם שהתחבר למקום הזה, זה כל בן אדם שנכנס לגרום לו להרגיש בבית, ושזה גם החווה שלו. זאת אומרת שאתה לא תצא מהבית ותלך לאיזו פעילות של מישהו אחר, או משהו מנוכר כזה שמישהו מעביר לך, אלא תגיע ותכיר את המקום ותרגיש בנוח ותרגיש גם שאתה יכול ליהנות מהדברים שאתה עושה, זה כזה האידיאל. מבחינת החוויה האנושית, אני חושבת שאנשים פשוט נהנים. אתה בא לכמה זמן שאתה בא, עם הטלפון בצד, ועם אנשים פשוט מקסימים שמגיעים באמת מכוונה טובה, בסוף כל החווה מופעלת בהתנדבות. ולכן, אם אתה הגעת, כנראה שאתה מגיע מאיזשהו רצון טוב, באנרגיות טובות, אתה נוגע באדמה, אתה נהנה, אתה אוכל משהו טעים. זה חוויה שאני חושבת שהיא יחסית ייחודית בעיר.
לגמרי, מה זה
יחסי?
קשה לי לחשוב על משהו קרוב לדברים כאלה. אז מה בפועל עושים? נגיד מישהו בא להתנדב ביום רביעי, אני כאילו מה שעולה לי בראש בטח יגידו לי לנקש עשבים. כאילו, יש עוד דבר חוץ מלנקש עצבים?
ברור, מה שעשינו אתמול נגיד, קיבלנו תרומה מהממת, זה הזמן שלי לפרגן למשתלת טפטוף, שתרמו לנו חישטילים, סטארטרים של ירקות, ועוד משתלה מהממת, שורשים. אז מה שעשינו זה בעצם להכין את הקרקע בשביל לשתול את השתילים של הירקות. זה אומר להפוך ארוגות, לשים קומפוסט, לשים חיפוי קרקע, זה עבודה פיזית. שלהביא, מריצות, להסתובב, להפוך את הקרקע, לשתול, להתלכלך. זה נגיד מה שעשינו אתמול. אם תבוא עוד חודשיים ובאמצע החורף, יכול להיות שתנקש קצת יותר עשבים, אבל אם תבוא עוד 3 חודשים, אז תעזור לנו לאסוף זרעים, ואם תבוא עוד יותר חודשים, אז תעזור לנו לקצור ולקטוף, ואולי לעשות איזשהו, קצת לגזום איזה עץ.
קיצור, זה מאוד מגוון, לא כן. כמו איזה דמיון של לנקש עשבים.
לא, גם... אנחנו משתדלים לא לנקש את כולם. יש עשבים, יש עשבים שהם בסדר.
יפה.
ומי שלא אוהב לנקש עשבים גם לא חייב לעשות. באמת, יש לנו מתנדבת מדהימה שמגיעה כל שבוע, ומה שהיא עושה זה פשוט להפריד שועית מהקליפה שלה. במשך היא חושבת שעות כאילו, להפריד את השועית מהקליפה, לשים את השועית בתוך צנצנת, הקליפה בצד אחד, זה מה שהיא אוהבת.
זה תחליף לכן נקש, נשמע לי.
כן, זה סוג של ריפוי בעיסוק, לא דרך הטלפון.
במקום לקלף את הדשא, כשאתה יושב עם חברים על הדשא, לשחק בקנדי קראש, אז תעשה משהו
שמועיל. משהו מועיל, כן.
האמת שכל מה שאמרת חיבר אותי לזה שבעצם אתה שותף לתהליך, זאת אומרת, הרבה פעמים כשבן אדם הולך לאיזה חוג או לאיזה פעילות, אז תכלס בסופו של דבר חוזר על עצמו, הרבה יותר מהר מאשר לגדל גינה, שאיך שתיארת את זה, אז... קודם כל, זה גם מאוד מחובר לזמן, שזה כיף, אני חושב. שבחורף, אתה מרגיש את החורף, חי אותו, זה לא רק גשמים מעצבנים בדרך מפה לשם, סליחה, בדרך מהדלת לרכב, קצת טפטוף, אלא אולי זה גם אפילו יוצר את הציפייה שיגשם ויצמיח לנו את הגינה, את החווה שלנו. ואחרי זה כל מה שתיארת על גידול וקצירה ואיסוף וכל הדברים האלה. אז גם יש פה בעצם תהליך, זאת אומרת, אתה בא ומשתתף במשהו, וזה לא חושב, שבוע הבא לא יהיה איזה שינוי אסטרונומי, אבל יש פה תהליך שאתה שותף אליו, זה נשמע ממש מגניב. בעצם מעניין אותי אז לשאול מבחינתך, כאילו, איזה גידולים את זוכרת? כאילו, אולי גם גידולים שקשלו, אני לא יודע, בטח היה כל מיני סיפורים, הטבע לא תמיד משתף פעולה.
נכון. האמת שאני ממש מתחברת למה שאמרת על העונות, זה גרם לי לעבור את המעברים בין העונות הרבה יותר חלק. כאילו, פחות קר לי וחם לי כשאני עוברת את המעברים האלה בחוץ, זה נחמד. כן, גידול שאני ממש זוכרת זה טירס. אני שנה שעברה שתלתי עם הילדים שאני עושה להם לחוג, שתלתי איתם טירס, בחיים לא גידלתי טירס קודם, שתלנו אותם, זרנו אותם, זה היה מזרעים, וראינו את כל התהליך. הטירס אחרי כמה חודשים היה יותר גבוה ממני, זה היה מדהים, הילדים כל כך התלהבו, זה כאילו מגיעים כל שבוע ובום, עוד כמה סנטימטרים ועוד כמה סנטימטרים, וזה היה ממש כזה, זה היה מטורף לראות איך זה גדל פשוט מהר וגבוה ויפה, וגם גיליתי איך גדל הטירס, שזה גדל מהפרח הנקבי של הטירס.
רגע, הוא לא גדל בסופרמרקט? הייתי בטוח שזה ישר מהמפעל לקופסת שימורים.
זהו, כן. איך הוא גדל? על המדפים, על המדפים של סופר. הוא גדל, זה פרח שיש לו, זה צמח שיש לו גם פרח של זכר וגם פרח של נקבה, ומהפרח של הנקבה מתפתח הטירס עצמו, הפרי, כאילו. אז גם אני גיליתי את זה השנה, זה הפרשה שגידלתי טירס.
כן, האמת שנראה לי, אני יודע את זה תיאורטית, אבל אחד הדברים שאולי אתה חווה, ובאמת מפנים את זה, את צורת הרביעה של צמחים, שהיא מאוד מורכבת ומחוכמת, ואין לי מושג, אני... אבל מדי פעם שאתה נתקל בזה שוואלה, יש עץ דקל זכר ועץ דקל נקבה, כאילו, מה? מוזר, אני לא יודע. אז זה נשמע לי אחד הדברים שאפשר ללמוד. באמת אולי נעבור קצת לנושא הזה של התכנים שלכם. זאת אומרת, מה בגדול, היית אומרת, בראשי פרקים, התוכן שמעבירים, המסר שאתם רוצים להעביר?
המסר, אני חושב, יש שני מסרים. אחד זה חקלאות עירונית בת קיימה, שזה הגידול של הירקות, והשני זה אורח חיים מקיים. שמה זה אומר? זה אומר הפחתה של פסולת, כמה שאפשר, חיים באפס פסולת. זה אומר שימוש במוצרים טבעיים, כמה שפחות חומרים מזהמים. זה אומר נסיעה בתחבורה ציבורית, זה אומר לעשות קומפוסט, כאילו, אורח חיים שמשאיר טביעת רגל פחמנית כמה שיותר קטנה, לנסוע פחות באוטו ולהשתמש פחות בדלקים ופחות בחומרים קוסמטיים שהם מזהמים וחומרי ניקוי, כאילו זה מטווח שלם של מה זה אומר אורח חיים
כן,
מקיים.
אוקיי, אז זה את אומרת אחד, אורח חיים מקיים, אקולוגי, שאדם כמה שפחות משפיע על הסביבה לרעה, ויש עוד נקודה שרצית להגיד?
כן, החקלאות, הגידול של הירקות, כאילו זה שני הדברים.
מה זה אומר חקלאות?
הגידול ירקות במרחב העירוני. אני, אחרי תקופה שהייתי בחווה, התחלתי לגדל ירקות אצלי בבית, בארוגה, ופשוט גיליתי כמה זה מדהים, קל, כיף, בריא.
אוקיי.
אז כן, אז אחת המטרות זה גם לעודד אנשים לגדל כמה שיותר בבית שלהם. יותר משמחים לחלק זרעים אם יש לנו, ולתת את כל הידע שיש, כזה רוח גבית, אם מישהו צריך עזרה במידע על איך לגדל בבית, כי זה באמת, ברגע שאתה מגדל בבית, אז אתה גם אוכל אוכל שהוא בריא, אתה גם לא צריך לנסוע לסופר, והחקלאי לא היה צריך לנסוע לסופר עם הירקות בשביל להביא אותו, זה מערכת שלמה שאם אתה מגדל ירקות בבית, אז אתה זה אורח חיים מקיים, כאילו, זה למה זה שני דברים, כן, זה למה הם מתחברים אחד לשני מאוד.
הבנתי. האמת שבינתיים אני היה לי כמה עציצים שמתו, אז אולי באמת כדאי שגם אני אלמד משהו. אז נתמקד רגע בנושא הראשון, אני אלך עם שאלה קשה. מה את מיישמת בחיים שלך מבחינת... האמת שדבר אחד אמרת, שאת כבר מגדלת בבית, שזה...
נכון, האמת שבדיוק עברתי דירה, אז אני איכשהו עוד לא הגעתי לזה לעשות ארוגה חדשה בבית, אבל זה יקרה, זה צריך לקרות בשבוע קרוב לפני החורף, אבל זה יקרה. בדירה הקודמת שלי, אז הייתה לי ארוגה מדהימה של ירקות. יש לי קומפוסטר בבית.
יש לי רק שאלה, אתה צריך שיהיה לך שטח? או שזה גם, מי שגר בבניין זה רלוונטי?
יש גם גינות של בניינים, וגם יש דרך לגדל בעציצים. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי מרפסת, אתה תצטרך איזשהו מרחב בחוץ. מן הסתם, אבל גם אם יש לך מרפסת, אפשר לגדל, לעשות ארוגות מוגבעות, ויש דרכים. לעשות בבית.
אפשר לפחות הציץ על עדן החלון, זה מינימום, לא?
כן.
לתבלין, אם אתה עושה את זה נכון, לפחות תקבל נענה לתה.
נכון, נכון, זה כבר.
אני אומר עצמי, לו יהי. כן. אבל בוא נראה, אני ממשיך להקליט פה את הפודקאסט, אולי אני אדווח על זה בעתיד. הצלחתי לגדל נענה, תודה רבה על ההחווה.
כן, כל פעם בפודקאסט תעדכן כמה היא גדלה.
זה סיפור, כן, נעקוב את זה.
אז אם אני חוזרת לשאלה, אז אמרנו, גם הגידוש ירקות בבית, הקומפוסטר, אני...
שנייה רגע, תסבירי. אני חושב שאני יודע מה זה קומפוסטר, אבל לא נורא אם תסבירי.
אז את כל הזבל האורגני שאני מייצרת במטבח שלי, שזה אומר קליפות של ירקות, אוכל שהתקלקל, כל הדברים האלה, אפשר להשתמש בהם בשביל לייצר קומפוסט, דשן. אז יש לי איזשהו קומפוסטר בחצר, שמה זה אומר? זה פשוט מחל, באמת הכי פשוט בעולם, ששמים עליו את הזבל האורגני, שמים עליו חומר יובש, מרטיבים אותו קצת, דואגים לו קצת, ואחרי כמה חודשים פשוט יוצא לך דשן מהמם. וגם אם הוא לא יוצא הכי הכי טוב, בסוף הקטנת את הצריכה של... הקטנת את הפסולת שיוצאת לך מהבית בכמויות אסטרונומיות. זה
מחזור ממש בתוך הבית בעצם.
כן, ואם יש לך גינה, אתה גם יכול להשתמש בזה אחרי זה בשביל לדשן את העציצים. גם בחווה יש לנו קומפוסטר, אז כל מי שבאמת גר פה קרוב ממש מוזמן, גם מי שלא גר קרוב האמת מביא אלינו, זה ממש מוזמנים להביא.
זאת אומרת, אם אתם רוצים למיין את הפסולת האורגנית שלכם, ירקות, אוכל, דברים שהם אורגניים, אני לא אגדיר לכם מה זה אורגניים, אז תנסו להיות לדעת. נוסעים לחווה בבארי עם שקית, שמים שמה, והנה... תרמתם לסביבה, נקרא לזה.
ואם אתם גרים בשכונה בית, אפשר גם אצלי בבית באהבה.
אוקיי. אז תפנו אליה בפרטי. אז את אומרת, גם הגידול החקלאי בבית, גם הקומפוסט, יש עוד דברים?
כן, יש לי אוטו, יש לי רכב.
זה וידוי.
כן, זה וידוי כואב, כמו שאני ממלא דלק, ככה קצת כואב לי בלב. גם בכיס, אבל זה כבר כאב אחר. אז... אני חייבת להגיד שהשימוש בו, כאילו הקטנתי אותו ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אופניים, תחבורה ציבורית, זה משהו שאני מנסה להקפיד עליו, לא צדיקה, כן, אבל מנסה להקפיד עליו, זה משהו מאוד חשוב. עוד משהו ששיניתי זה מוצרי קוסמטיקה ודברים כאלה, כאילו שמפו, דורדורן, דברים כאלה, או שאני מכינה או שקונה דברים טבעיים. מה עוד? וואו, מלא דברים. שימוש בסקיות, בכלים רב פעמיים, לכל מקום אני לוקחת איתי איזושהי כוס, או משהו בשביל לא להשתמש בחד פעמי. לסופר, אם אני הולכת לסופר כבר, אז אני לוקחת איתי שקיות מהבית, או שקיות רב פעמיות.
אוקיי, אוקיי. האמת שאת
ממש... And so on.
כן, אז את אומרת, יש מה ללמוד. האמת שמה שאהבתי, שאפשר לעשות את זה בקטנה, אתה לא חייב להיות ישר צדיק יסוד עולם, ולהקפיד על כל המרכיבים של... זה אפילו דנה מחזיקה הרכב, אולי אני מתמצא, אבל מנסה להפחית, ואפשר או קומפוסט, או לגדל משהו, או לאט לאט, ולהיכנס לזה.
זה הסוד בעיניי, האיזון. זאת אומרת, גם אני טבעונית, גם שזה עוד... גם ממניעים של מוסר ואהבה לבעלי חיים, אבל גם בעניין אקולוגי של גידול של בעלי חיים, שזה צורך המון אנרגיה. אז גם בטבעונות, לפעמים בא לי איזה גבינה, לפעמים בא לי שניצל, השם ישמור. כאילו, האיזון בעיניי זה הדבר הכי חשוב. זה שאתה לא הופך את זה, אתה משאיר את המוטיבציה, ולא הופך את זה למקום של אשמה, אז אתה יכול להמשיך ולהתפתח בכיוון הזה, ולהיות עוד ועוד ועוד ויותר מקיים ויותר... כאילו מחמיר כביכול, וזה בא ממקום טוב ולא ממקום של אשמה. ואז גם זה יכול להחזיק שנים, אם אתה מרשה לעצמך במקומות הנכונים.
יפה מאוד. אני לגמרי איתך בקטע הזה, חוץ מהטבעונות, אבל העיקרון, כאילו... למרות שהאמת שטכנית, אני לא אוכל הרבה בשר, אבל בסדר. האמת שאני מהרבה סיבות טכניות יוצא מינימלית, וטבעוני חצי, כמעט טבעוני אולי או משהו כזה, אבל זה סתם כי אני אצדן.
לשמוע או לא לשמוע, זה לא משנה. בסוף אתה מינימליסט.
כן. יפה מאוד. אז תודה על המחמאה גם בשביל עצמי. ומעניין אותי, אז לשאול, תיארת בעצם את האורח חיים הזה, שכולל הרבה מרכיבים של שמירה על הסביבה והפחתת פסולת ודברים כאלה. ואת יכולה לתאר גם את החוויה שלך, כי כנראה לא התחלת מהמקום הזה, וזה שהוא תהליך שעבר. את זוכרת, כאילו, איך היית מרגישה פעם, ואיך את מרגישה היום אחרי התהליך הזה, כאילו, את החוויה ואת התחושה שלך.
אני עוד וידוי, אני ילדה עירונית, אני גדלתי בירושלים, לא עם איזה מודעות סביבתית או משהו, כאילו, לא גדלתי לתוך זה, והגילוי היה גם קשה מצד אחד, וגם מאוד פוקח עיניים, זאת אומרת, הגילוי של מה, איך החיים שלנו משפיעים על כדור, כאילו כדור הארץ, יש מנור גדול, אבל איך החיים שלנו משפיעים וישפיעו על הדורות הבאים, הגילוי הזה היה מטורף בעיניי ומדכא, וכאילו לראות מה אנחנו עושים. ואז הגיע הצד החיובי של זה, של לראות וואו, כמה פתרונות יש, איזה כיף, כמה, איזה קל זה, כאילו, איזה קל זה לי להיות טבעונית, איזה קל זה לעשות את המאמצים האלה, וזה כיף, וזה נותן, וזה ממלא. וזה גם פשוט הופך להרגל, בסוף כמו שמפסיקים לשן ואחרי, לא יודעת, שבוע, שבועיים הגוף שלך מתרוקן מהניקוטין ואתה לא רוצה את זה יותר, אז ככה זה גם...
שם פעם?
לא ממש.
אוקיי, לא בטוח שמה שתיארת זה נכון, אבל לא נורא.
לא, עם הניקוטין כן, שהגוף שלך... טוב, לא משנה, זה כבר לפודקאסט אחר. כן, שההרגל בסוף, כאילו ההרגל זה מה שקשה לשנות אותו, אבל גם השנים כבדים יכולים להפסיק. וזה עניין של הרגל, ואת ההרגלים האלה פשוט, זה נכנס לך לשגרת חיים, ואתה לא חושב על זה אפילו יותר. אבל כשאני כן חושבת על זה, זה ממלא אותי, וזה עושה לי הרבה כיף. אבל יש עוד הרבה למה לשאוף, כן?
רגע, ומעניין אותי, נגיד נקודות שינוי כאלה, אולי נתמקד רגע, אמרת את זה בקצרה, ואני מבין שזה קצת כואב, אבל כן להיכנס לחוויה הזאת, שאני מבין שצריך כבר עבר זמן מאז, אבל הנקודת גילוי הזה בעצם, שאת אומרת ש... נחשפת לנושא הזה, את זוכרת סביב מה זה היה, מה למדת, קראת, איך הגעת לזה בעצם?
הגעתי לזה, כמו שאמרתי, עשיתי תואר ראשון בביולוגיה, במגמה של אקולוגיה וסביבה. עכשיו, הלימודים של אקולוגיה זה לימודים שהם מדהימים ומלמדים, אבל יש בהם הרבה קושי גם, כי כל מקום שאתה הולך, זה דבר ראשון לדבר על הבעיות האקולוגיות שיש, ואז אחרי זה לדבר על הפתרונות. זאת אומרת, היו כמה קורסים שעשיתי, וקורס אחד במיוחד שאני זוכרת, שעשינו סיורים בכל הארץ, וכל פעם במערכת אקולוגית אחרת, בערבה, באילת, ברמת הגולן, בשפלה, ובכל מקום מציגים את המערכת האקולוגית ואת הבעיות שבה. בגלל הפעילות האנושית, וזה פשוט מדכא, זאת המילה. פשוט מדכא, אתה רואה כמה איומים יש על כל מערכת כזאת, ואיך הגידול, במיוחד בארץ, שיש כזה קצב ילודה מטורף, והרגלת צריכה, ואז אתה רואה כאילו כמה איום יש על הטבע, זה נורא נורא קשה לראות את זה, קשה. ממקום של קורסים שמתעסקים בשמירת טבע, וגם ראייה שלי שנורא כאילו, מתחברת לזה, זה קשה לראות כמה איומים יש, וכמה לפעמים מעט פתרונות יש, או פתרונות נחסמים בגלל בירוקרטיות או דברים בסגנון.
אני לוקח פה מקום לשאלה קשה, את יכולה לוותר עליה, אבל אני רוצה לשאול, איך את רואה את היחס בין הפיתוח האנושי, שאני אישית רואה אותו מאוד חיובי, לבין זה שמה לעשות, איזושהי פגיעה בטבע תהיה. כאילו, אני יכול להגיד לך מה קשה לי, שלפעמים זה מרגיש שמעדיפים סכנאים ופרפרים על פני רווחה אנושית, וכשזה מגיע לקיצוניות כזאת, זה קשה לי. ודי ברור לי שצריך לחתור לאיזשהו איזון, כאילו, מה לעשות? כן, יש אנשים, רוצים בתים, רוצים רווחה אנושית, ובסדר, אז יש פה גבעה, מה נעשה? נצלול כביש? לא יודע, אני שואל.
אז זו שאלה טובה שאני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם, למה יש מיליוני שקלים בשנה שהולכים לפרויקט של האכלה של סכנאים, כאילו, באמת, לא יודעת אם אמרת את זה בכוונה או לא, אבל יש פרויקט כזה. אז בסוף אנחנו כבני אדם חלק מהמערכת האקולוגית, וביום שהיא תתמוטט, והיא מתחילה כבר, גם אנחנו נסבול מזה. אני אומרת את זה בראייה הכי אנתרופוגנית כאילו שיש, לא להסתכל שום רומנטיקה של טבע ושום למען בעלי חיים, אם לא יהיה לך ציפורים ולא יהיה לך דבורים ולא יהיה לך מערכת ימית מתפקדת ולא יהיה לך דגים, אז לא יהיה לך אוכל ולא יהיה לך מאביקים לשדות של ירקות ולא יהיה לך מים נקיים לשתייה. זאת אומרת, אולי זה נשמע איזוטרי שלהציע סכנאים זה קשור איכשהו לרווחה האישית שלך, אבל בסוף זה מה שזה אומר. זאת אומרת, השמירה על היציבות של המערכת האקולוגית היא חשובה גם לחיים שלנו בתור בני אדם וגם לזה שבכלל יוכלו לחיות פה דורות. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שזה יוכל לקרות, שהדורות הבאים יוכלו לחיות, ובטח שלא ברמת חיים שאנחנו חיים בה עכשיו.
כן, לדעתי הרמת חיים היא זאת שבעיקר עומדת בסימן שאלה של העתיד, כי
גם הרמת חיים וגם החיים בכלל, זאת אומרת, כבר היום יש בהמון מקומות מאגרי אקלים, ואנשים שהיו צריכים להגר בגלל שאין, נגמרו הדגים בים, כי דגו יותר מדי, והם כבר לא מצליחים להתרבות, או שמערכת האקולוגית יצאה מאיזון, או שריפות באמזונה, שזה הדבר ההייפ החדש, כאילו לדבר עליו.
כן. אני מעדיף לא להביא את דעתי אישית, אבל בכל אופן, אני כן קולט ממך שכן את מכירה בצד הזה של שצריך למצוא איזון, זאת אומרת,
כן.
אולי גם זה חלק מהמסר בעצם של חווה עירונית, זאת אומרת, אנחנו לא טוענים שהעיר זה טעות אחת גדולה.
להפך, אלא הכפר זה הטעות הגדולה.
את יודעת מה, אני מכיר את מה שאתה אומרת, תלכי על זה, את צודקת, לא נעים לי גם גדלתי במושב, אבל בסדר. את צודקת לגמרי, אז אני אשמח
בסדר, אני גם גרה בבית פרטי בעיר, כן, אני עוד פעם, אני אומרת, אני לא שואפת להיות איזה צדיקה, אבל בסוף העיר הוא הפתרון, בשביל כמויות האנשים שחיים בעולם, אין ברירה אלא הציפוף, ומגדלים גבוהים, וערים גדולות, ופה בדיוק מגיעה גם החקלאות העירונית, כי בסוף האנשים האלה שגרים בערים, גם בעל כורחם, אז הם, גם להם מגיע פיסת טבע, וגם להם מגיע להכיר את האדמה, גם אם לא גדלת במושב, אז למה שלא תדע איך גדל גזר, איך גדל הבטטה? כאילו זה דווקא במקום הזה שהערים הם הפתרון, צריך לתת פתרון גם לחיבור לטבע, אחרת זה מייצר בדיוק את התסכול שאתה מדבר עליו, של למה שומרים על הסכנאים, ואני גר עכשיו בקומה 14, כאילו באיזה מגדל, כאילו שבחלון שלי יש את המגדל הבא.
נכון.
אתה צריך שיהיה לך את החיבור הזה לטבע, בשביל להבין למה אתה צריך לחיות ככה.
זה כאילו, האמת שזה מעניין כמה שזה חיבור של קצוות, כי כאילו, מצד אחד, זה עידוד של העירוניות הצפופה, ועם המגדלים הגבוהים, ועם הפתרונות העירוניים, כאילו, לא הפרברים של שכונת בתים פרטיים מגניבה, אלא באמת שכונות ככה מלאות באנשים. ומצד שני, כן לחשוב על זה שהם חברים אותם לטבע, זה באמת נשמע חיבור ממש מעניין ומגניב.
בעיניי גם אין ברירה. זה, אתה יודע, גם אם לשים על הגגות של בתים, לגדל ירקות וגידול אנכי, כאילו על קירות, זה יכול לייצר כמויות של אוכל, שגם יאכילו כמות מאוד גדולה בתוך העיר.
כן. קוראים דברים חדשים בעולם,
כן.
לדעתי, צריך לעשות פולו-אפ עוד איזה 10 שנים ו
מה יהיה? לא ברור.
ואני אעשה קצת קידום עצמי גם פה, שאני חושב שזה מתחבר לעוד נושא. בעצם דיברנו על סוג של תכנון עיר, כאילו לגור בבניינים, ותכנון עיר צפוף, ומצד שני גם חיבור לטבע, ואני חושב שעוד מרכיב משמעותי זה הקהילה, שזה גם קיים אצלכם, וגם אני אגיד מדרום תיפתח הטובה, יש גם קהילה, ואנחנו רוצים לקדם יזמות חברתית בדרום, וחלק מיזמות חברתית בדרום זה כמובן פעילות קהילתית, אז תצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק, ותעזרו לנו לקדם פעילות חברתית בדרום, וכן אולי נעבור למרכיב הזה אצלכם, כאילו, זה שחוץ מזה שאנשים באים ויוצאים מהבית והרכב שוטלים צמחים ומצמיחים חווה, הם גם עוברים איזושהי פעילות קהילתית, מכירים אנשים, מרגישים שהמרחב פחות מנוכר, זה גם קיים? איך זה נראה אצלכם? איך את רואה את זה?
זאת חד משמעית השאיפה. אני רואה את זה בזה שלאט לאט אנשים יותר מכירים אחד את השני ומרגישים יותר בנוח, וזה גם יוצר איזשהו רצון לבוא. כשאתה מכיר את האנשים, אז אתה יותר רוצה לבוא ולפגוש אותם. וגם יש לנו יתרון מאוד גדול שאנחנו נמצאים בחצר של הספרייה העירונית, ולכן יש פה שילוב של שני דברים. זאת אומרת, גם בן אדם שלא בהכרח היה מגיע לחווה, אבל הגיע לספרייה, ככה עובר דרך, מסתכל, מתעניין, לפעמים הוא גם מצטרף. אז זה כזה, מבחינת המיקום, זה ממש משהו שווה, וגם אם מישהו מגיע לחווה, אז הוא גם יכול להשתמש בספרייה. כאילו, זה מרחב כזה משותף, שזה יוצר משהו מאוד נחמד. קהילה זה חשוב, זה מה שמחזיק אותנו בסוף. זה ירקות וזה מאוד חשוב ויפה, אבל בסוף האנשים זה מה שגורם למקום הזה להיות בחיים ולתת לו את הלגיטימציה.
אז מעניין אותי לשאול ברמה אישית, איך את מרגישה את הקהילה? כאילו, חברים שהכרת שם ודברים שעשיתם ביחד, דברים כאלה, שהרגשת שוואלה, אני פה חלק ממשהו.
אז גם יש קבוצה של פעילים, שאנחנו כזה הפעילים המובילים, שמובילים את החווה, אנחנו 9 כרגע, שנפגשים כל שבועיים, וגם עושים ישיבת צוות של חשיבה, ושל כזה תכנון של מה יהיה לעתיד, אז גם הכרתי אנשים ממש מקסימים, וגם יש לי...
כולם מתנדבים חוץ ממך?
כן. גם אני אפשר להתווכח על... כאן אני מתנדבת, אבל... אז גם יש את פשוט לפגוש את האנשים שוב ושוב, באמת אנשים מקסימים שהכרתי, וגם זה כיף להכיר עוד אנשים שחולקים איתי את אותם השקפות עולם ורעיונות ודעות, וזה כזה מאגד אותנו ביחד. פתאום אתה מגלה שאתה לא הטבעוני היחיד, ואתה לא הבן אדם היחיד שזה מעניין אותו, שיש לו כזה איזה דרך חשיבה, וגם נותנים אחד לשני כזה, ממנו שמעתי על הסרט הזה שאני רוצה לראות, וממנו שמעתי על זה, לא יודעת מה, מתכון טעים, וממנו שמעתי על כאילו, זה כזה נותן תמיכה לגם איזה אורח חיים מסוים, ופשוט מחבר, כי יש עוד אנשים שהם קצת כמוני.
כן, אז אני מחבר את זה גם למה שהזכרנו קודם, שגם אם רוצים להיכנס לתחום הזה, אז אחד אמרנו לעשות זה מדורג, ולא להיכנס לרגשות אשם ודברים כאלה, ושתיים נכון. באמת זה למצוא סביבה תומכת, זה מן הסתם גם מאוד משמעותי.
כן. וזה גם, אני מאוד הייתי שמחה שאנשים ימצאו בחוות את הסביבה התומכת הזאת. הרבה אנשים באים ושואלים אותי פתאום, וואלה, אז איך עושים קומפוסטר בבית? אז איך אני מגדל את זה? וזה בדיוק המקום. שפתאום זה מצית לבן אדם וזה משהו ש... וואלה, אז אני יכול לעשות קומפוסטר בבית, אז גם יש לי את מי לשאול ולהתייעץ ואת הטלפון של הבן אדם הזה אחר כך גם, אם משהו לא הולך לי.
יפה.
יש איזו תמיכה כזאת, למי שזה מעניין אותו ורוצה.
את מקבלת טלפונים באמצע הלילה, השוויץ שלי לא צמח.
אולי לא טלפונים, אבל הרבה שאלות הזויות.
וואי, את חייבת.
מה, השאלה הכי הזויה? וואי, הלוואי שהוא ישמע מי ששאלתי את השאלה הזאת השבוע. לשתף?
בטח.
שאלתי את השאלה הבאה, אמר לי, כל שבוע אני מכין חומוס. מהמים של החומוס אני משקה את הצמחים. מה את חושבת שההשפעה של זה? ובחיי שלא ידעתי מה לענות. רק אמרתי לו טיפ אחד, שמהמים של החומוס אפשר להכין מרנג טבעוני, במקום עם ביצים.
מה זה המים של החומוס, אם ירושה לי
לשאול? אתה מבשל את החומוס בתוך מים, ואז המים, במקום לשפוך אותם לקיור, אז הוא משקה את העציצים, אתה מבין?
מה כבר יכול להיות?
לא, אין שום בעיה, פשוט באמת, באמת שלא הייתה לי תשובה על זה. חוץ ממתכון למרנג טבעוני.
מים של החומוס יש בהם טעם שמתאים דווקא למרנג, כאילו?
טעם, כימיה,
אוקיי.
לא יודעת, באמת שאני לא יודעת.
לדעתי הוא יכול לפחות לעשות על זה מחקר, ואז...
ולהדכן את כולנו, הפודקאסט הבא יהיה על השקיה עם מים של חומוס.
הפרויקט הלאומי.
כן.
השפדן הבא. אוקיי, אז נשמע ממש מגניב. אציין שאנחנו כבר די קרובים לסיום, אז אם את מרגישה שיש דברים שחשוב שנדע ועוד לא אמרנו, אז זה הזמן לציין.
כן, כן, אני רוצה להגיד שבאמת החווה פתוחה לכולם, גם אם אין לכם ניסיון, גם אם אין לכם מושג מה זה אורח חיים מקיים, מה זה חקלאות, מה זה, כאילו זה באמת פתוח לכולם, לא צריך ידע מוקדם, לא צריך כישורים פיזיים, כולם יכולים לבוא בכל גיל, המקום פתוח וכל אחד יכול למצוא לעצמו נישה.
זה מעולה, ושאלה כמעט אחרונה, לפני שנעבור להמלצות, זה מעניין אותי אם את יכולה לתת זוויות על האתגרים מהמקום של המסרים האלה, של החווה, של עירוניות וחיבור לחקלאות וצורת חיים מקיימת, אתגרים שאת רואה אצלנו בדרום בכלל או בבאר שבע בפרט, שכאילו סוגיות רחבות יותר מעבר לשתי דונם של החווה. אתם מתעסקים בזה או שסתם מתוך עניין, מן הסתם את מודעת אליהם לפחות?
כן. כרגע אנחנו לא מתעסקים בהם, אנחנו משתדלים להסתכל פנימה ולייצב את זה לפני שאנחנו יכולים להסתכל החוצה וגם לפנות לזה. ברמה האישית, אני מאוד מקווה להיות יותר ויותר מעורבת בנושאים שיש פה בדרום, כי יש המון והרבה אתגרים.
אז שתפי אותנו, זה משהו אחד. בטוח יש עכשיו איזשהו מאבק סביבתי אזורי. מה זה? כן, ברמה לא אחרת.
אז האמת שיש, זה לא כל כך אזורי, אבל יש קבוצה חדשה שנרקמת עכשיו בכל הארץ, זה משהו עולמי, שקוראים לזה, אני לא זוכרת בדיוק איך קוראים לזה.
המרד רחמנא ליצלן.
כן, המרד. סתם, עוד משהו מעניין כאילו, כזה של פשוט להעלות למודעות את המצב, את משבר אקלים, ולגרום לפעולות כמה שיותר מהירות. אז זה משהו יותר ארצי, ולא משהו ספציפית בדרום שקורה.
אז אני כן אבל אשמח לזה שהתייחסות עם ציינת המרד, שזה באמת קשה לי, וואלה, אני לא בן אדם של קיצוניות, מרד וכאלה, וכאילו, קשה לי טוב, ויכול להיות גם שתסכימי, בשביל זה אנחנו פודקאסט, ואני יכול להגיד יותר ממשפט אחד, כי יכול להיות שהמרד, כמו הרבה דברים אחרים, זה פשוט תוצאה של זה, שכדי להגיד היום משהו, אתה חייב לצעוק, אז צועקים. אבל קשה, לי קשה עם צעקות, בשביל זה אני מראיין בפודקאסט בנחת, לפטפט, ולהגיד גם שטויות, וגם לאזן, וקשה לי עם צעקות, וגם קשה לי עם המרד הזה, כי כאילו, מה? זה לא סתם שדברים קורה בעולם. נכון שככל הנראה יש משבר אקלים, אבל זה לא כי אנשים רעים, וזה לא כי, לא יודע, עצם המילה, נגיד מי אתה מורד? האם באמת יש מישהו שהוא מתנגד לרצון לשפר ולדאוג לדורות העתידיים? אני לא חושב, אבל
אז אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה, כי אם אנחנו מדברים על על המרד, אז אנחנו מדברים מול זה את הצורך להגביר תעשייה, וקפיטליזם הוא בדיוק ההפך מה שהם מדברים עליו, במובן הזה של כל הזמן פיתוח, וכל הזמן להגדיל ויותר, ולמכור יותר, ולשווק יותר, והתפיסה המקיימת, כאילו לא יודעת, נגד כל הדברים האלה היא בדיוק הפוכה, לצרוך כמה שפחות, ולבזבז כמה שפחות, וזה נוגד הרבה אינטרסים של הרבה אנשים. אז יש דברים שצריך לצעוק אותם, אני גם באופי שלי פחות מתחברת כאילו, לא שאני לא חושבת שזה צריך לקרות, אני פשוט באופי שלי פחות מתחברת לזה, אבל בסוף יש דברים שצריך לצעוק אותם, ואין, והדורות הבאים לא יכולים לצעוק את זה, אז
האמת שפתחנו פה נושא לפרק שלה.
כן, האמת שזה לא קשור בכלל.
למה? אני חושב שזה מאוד קשור.
לא, ברור, אבל בכמה דקות של הסוף, זה מתגר להתחיל לדבר על זה.
זה קשור, אבל זה כבר ארוך מדי, צריך פרק בפני עצמו, אז בואו נעשה את זה, אם כבר הכנסנו את זה, אז אנחנו פודקאסט, מותר לנו להגיד שיש פה נושא מורכב.
כן.
אני כן כביכול יותר מחובר למילה קפיטליזם. אני חושב שגם המילה הזאת סובלת מדימוי שלילי וחוסר הבנה, ואני לא חושב שבאופן אוטומטי קפיטליזם, המשמעות שלו זה קפיטליזם חזירי. אז אבל זה באמת כבר נושא רחב. בוא נאמר ככה ש זה מה שכיף בפודקאסט, אפשר לדבר על ההסכמה, כן? ואז להבין שאוקיי, בגדול אני כן חושב ששנינו נסכים שאנשים רוצים שיהיה טוב יותר בעולם, וגם אפילו הקפיטליזם החזירי בסופו של דבר, הוא צריך למכור איזה שהם מוצרים שלפחות באיזשהו מובן תורמים, ויצר גם הרבה פיתוח ומחקר, והנושא מורכב, אני לא אגיד שאני בעד קפיטליזם חזירי, ולפעמים חברות מסחריות עושות דברים נוראים לצורך שיקולים של טווח קצר של מחירות, אבל זה מורכב, אז אני קצת קשה לי עם המילה המרד, אבל העיקר שתחשבו על זה, נשאיר למאזינים לחשוב על זה, אנחנו כבר לא נפתח את זה עכשיו. אני כן רוצה את המילה ציום לגבי הנושא הזה.
לגבי הנושא הזה, אז לגבי הנושא הזה, לגבי מה שאמרת קודם, אתה לא צריך להיות באדם רע בשביל לעשות הרבה דברים מאוד מזיקים. זה לא צריך להיות מתוך אינטרסים רעים או מתוך איזושהי כוונה רעה. אבל יכול להיות שבלי לשים לב, אתה עושה דברים שהם מאוד מאוד מזיקים, ושאם נעשה אותם אחרת, אז נאפשר גם לדורות הבאים לחיות בטוב.
אוקיי, אז יש מה ללמוד. אז בואו לחווה הקהילתית ותלמדו איך פחות להזיק, גם אם אתם לא מתכוונים. זה בטוח חשוב. אז תמיד אנחנו מסיימים בפינה של המלצות, ואני מבין שאת כבר יודעת על מה את רוצה להמליץ.
נכון, אני חשבתי, עשיתי שיעורי בית. אז אני רוצה להמליץ.
כל הכבוד לי, כי לא תמיד זוכרים להגיד למרואיין, ואז אתה מפיל עליו בסוף הפרק, אז על מה את ממליצה?
גם אם היית שואלת, עכשיו הייתי שולפת, כי זה ספר אחד לפני האחרון שקראתי, זה ספר שקוראים לו מתנת הנשר, של סופר בשם קרלוס קסטנדה, שהוא סופר אמריקאי ממוצא מקסיקני, שיש לו סדרה של ספרים שהוא מספר בהם על, על שמן שהוא פגש במקסיקו, ועל התהליך שהם עוברים ביחד. על...
מה הוא פגש במקסיקו?
שמן.
מה זה שמן?
כהן, איזשהו כהן, אוקיי. שמתעסק ב... וואי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה אפילו.
טוב, איש רוחני כזה
כן,
מקסיקני.
כן, איש רוח שמתעסק בצמחים, תודעה, רוח, לפי המסורת היאקית, שזה איזשהו שבט במקסיקו, והוא, וביחד הם עוברים איזשהו תהליך.
מי שפגש אותו, הכותב, זה מישהו מערבי כאילו?
כן, זה הוא מישהו שאנתרופולוג אמריקאי, שהוא פוגש אותו ועובר איזשהו תהליך של חקר של התודעה שלו ושל כל התרבות היאקית ו...
והמסורת. איך קוראים לספר?
קוראים לזה מתנת הנשר. זה ספר, יש לו סדרת ספרים, אני לא יודעת עם איזה הייתי ממליצה להתחיל, אולי פשוט לפי הסדר, אבל זה סדרת ספרים מדהימה, שממש פותחת את הראש, והוא מספר בצורה, הוא מספר על החיים שלו ועל מה שהוא עבר, לא יודעת אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי, אבל זה מעניין ופותח את הראש, ו...
זה מה שחשוב.
ומומלץ בחום.
אז מתנת הנשר זה המלצה של דנה. אני פחות התכוננתי, אבל אני אגיד לכם משהו קלאסי, עכשיו בעצם הפודקאסט עובר שינמוך או שדרוג, תלוי מאיזה זווית מסתכלים על זה, שהמרכז של הפעילות שלנו זה של מדרום טיפת החטובה, זה בעצם הקבוצת פייסבוק, קהילה שאנחנו מקימים לקידום יזמות חברתית בדרום, ואתם מוזמנים להצטרף, חפשו מדרום טיפת החטובה קהילה בפייסבוק, ותצטרפו, תפרסמו כשיש לכם פעילויות, אני מזמין גם את דנה שתפרסמו אצלנו את הפעילויות, תמונות יפות מהחווה ודברים כאלה. כשיש אירועים, כל תוכן שהוא רלוונטי לקידום יזמות חברתית בדרום, מתקבל בברכה, ומוזמנים גם ליצור איתי קשר בפרטי לגבי זה, וכל הכבוד לכם שהזנתם עד פה, אני די בטוח שנהנתם, גם אני נהניתי, ממש תודה שבאת,
גם אני נהניתי, תודה.
ויאללה, שיהיה בהצלחה לכולנו, ושנאחל לעצמנו עולם ירוק יותר, טוב יותר, ושנה טובה, עדיין אפשר לאחל.
תודה רבה, שנה מצוינת.